שלום עליכם רעים ואהובים, יום חמישי, פרשת חיי שרה. אין ולא היה ולא יהיה. סיפור כסיפור המופלא הזה, ביופי, בסגב, בהדר, בקדושה, בנצח, של התיאור המופלא הזה של המפגש בין יצחק לרבקה. סיפור האהבה הטהור, המופלא, הנצחי, שהתפאורה שלו יכולה להיראות כמו תפאורה של כל כך הרבה סיפורים, אבל התוך שלו הוא כל הקדוש והנשגב ביחד. ואין נצח כמו התורה הנצחית שלנו, ואולי כמו הסיפור הזה, שיכול ללמד אותנו, אנחנו, שלפעמים חומרי ההשראה שלנו למה זאת אהבה, באים מבורות אחרים קצת, מבארות אחרים. אין כמו הסיפור הזה פעם והיום ותמיד. מלתת לנו כוח. כוח אינסופי. בדבר שכולנו יודעים שהוא הכי חשוב בעולם. אז בואו נתחיל. 61 פסוקים לפחות עוסקים רק בסיפור השידוך, בבאר, במים, בלבן ובתואל, אליעזר, אברהם, השבועה. רק הפסוקים החותמים עוסקים בפגישה עצמה, ואנחנו הולכים לעסוק בפגישה עצמה. נדמה שהכל, הכל, הכל, אולי גם כל מה שהיה עד עכשיו בתורה, 2,000 שנה, זה הכל נראה כמו איזה מסדרון לרגע הזה. שתי דמויות הולכות להיפגש זו עם זו. שתי הדמויות הכי הפוכות בעולם. בעצם כל שידוך הוא בין שתי דמויות שהולכות להיות אחד. כל אחד וכל אחת באים מרקע אחר לגמרי, אבל הכי רקע אחר יכול להיות מתואר רק בסיפור הזה. יצחק לא רק גדל אצל אברהם ושרה, יצחק הוא כבר יצחק של אחרי העקדה. הניגונים שהוא שר זה כבר העוקד והנעקד והמזבח. יצחק כבר בא מבו באר לחי רועי. משם הוא הולך להביא את הגר ואת ישמעאל חזרה אל אברהם, עולמות עולמות שלימים, יצחק. ורבקה מאיפה היא באה? הרגע פינה לבן, השקרן שאנחנו הכרנו ונכיר עוד היטב בהמשך, הוא האח, הבוגר, הוא המודל. הרגע פינה את הבית מעבודת האלילים, ואנוכי פיניתי הבית, ובתואל. שם, מהבית הזה היא באה. והם שניהם הולכים להיפגש. והנה, בדרך הולכת להיווצר הפגישה. ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. וישא עיניו ויר והנה גמלים באים. וגם היא באה בדרך, וגם היא נושאת עיניים, וגם היא רואה. ותישא רבקה את עיניה, ותרא את יצחק. עד כאן תפאורה נורא קלאסית, נכון? אביר ונסיכה מתקרבים זה אל זו, מדבר, גמלים, מה חסר? רק מוזיקה יפה. אתם יודעים איך זה היה ממשיך באיזה הוליווד כזה? ועכשיו בא האביר וקד קידה, והגברת המהודרת רוכבת ויורדת בקידה אל אהובה. עכשיו מספיק שטויות, תשמעו מה כתוב פה. ותישא רבקה את עיניה, ותראה את יצחק, ותיפול מעל הגמל. היא עוד לא יודעת בוודאות שזה זה, אבל היא מרגישה, והתגובה הראשונה, שזה בכלל לא תגובה, זה ספונטני לגמרי, היא פשוט נופלת. אונקלוס מסביר שהיא לא נפלה במובן של נפילה שעכשיו צריך מדה. היא התכופפה כל כך עד שביראתה היא הייתה למטה. ותיפול מעל הגמל. ותאמר אל העבד, מי האיש הלזה ההולך בשדה לקראתנו? ויאמר העבד, הוא אדוני. וכאילו לא מספיקה הנפילה. ותיקח הצעיף ותתכס. האחריות שהיא חשה כאשר יצחק הקדוש רואה אותה, הוא נושא את עינה ורואה, התגובה שלה היא לקחת את הצעיף ולהתכסות. זה דבר לא יאמן. הסיפור הזה הולך להסתיים בפעם הראשונה במילה ויהווה. אנחנו עוד נגיע למילה הזו עוד מעט. זה השיא. זה לא ההתחלה. זה השיא. תראו מה ההתחלה. ההתחלה היא יראה. אפשר שסיפור האהבה יתחיל ב... הוא יסתכל עליה והוא יתאהב בה ממבט ראשון. אהבה מוחלטת. ואני מה זו אהבה עיוורת? אהבה עיוורת זה שנתתי ליצרים שלי לתעתע בי. נתתי לדברים החיצוניים להתגרות בי, כך שלא יכולתי לראות את האישיות, את התוכן, את השאיפה, את הנצח. אתם יודעים מה זו התגובה של ותיפול, ותיקח הצעיף, ותתכס? זו תגובה שאם אני הולכת עכשיו ליצור אחד, ליצור את המושג הפנימי הראשוני הזה בעולם של איש ואישה, של הזוג היהודי הראשון, של אהבה שתהפוך לנצח נצחים. אז הדבר הראשון שאני צריך או צריכה הוא לדאוג שלא ניתן לדברים החיצוניים להופיע טרם זמנם. הם יופיעו בזמן. עכשיו, אני לוקחת את הצעיף, ואני מחוסה. זה לא יאמן. בטח נדמה לנו כאן טוב, עזוב, זה לא ריאלי, זה מלאכים, זה גם לא כל כך טוב, כדאי. תקשיבו טוב. אני לא מכיר עוד פעם אחת במקרא חוץ מאשר אצל יצחק ורבקה, שהמקרא לוקח אותנו וחודר איתנו לאינטימיות הכי הכי אינטימית, שנראית בדיוק הפוכה מ"ותיקח הצעיף ותתכס". זה יהיה בפרשה הבאה. שם מי שינהל את העניינים יהיה אבי מלך, הצדיק המפוקפק, מלך פלישתים. הוא ישקיף בעד החלון, ואתם יודעים מה הוא יראה? הוא יראה את יצחק מצחק את רבקה אשתו. ראי ואהוביי, זה יהיה עשרות שנים אחרי הנישואין האלה. זה יהיה בגרר עשרות שנים אחרי החתונה. ואבי מלך, מהסיבות הברורות שלו, מההוליוודים שהוא אוכל, ישקיף בעד החלון, יראה את יצחק באותה התרגשות של ילד שרק עכשיו התחתן, מצחק את רבקה אשתו. לשם מגיעים כאשר הכל מתחיל מיראה שמביאה לאהבה. יראה אינה פחד, יראה היא ההבנה לאן אני חותר, מהו הסגב, מה הולך להיווצר פה. איך אני לוקח אחריות? לא לעשות את זה כסף קטן ועובר לסוחר כזה. עכשיו תראו מה קורה עם יצחק. העבד מספר ליצחק את כל הדברים אשר עשה וכל מה שהיה, ואז זה עוד לא מה שעושה את יצחק נשוי לרבקה. הוא עכשיו צריך ללמוד את רבקה. והנה הפסוק החותם. אין דומה לו. ויביאה יצחק, אני קורא את כולו קודם, ואז נפרק אותו. ויביאה יצחק האוהלה שרה אמו. ויקח את רבקה ותהי לו לאישה, ויאהביה, וינחם יצחק אחרי אמו. פסיכולוגים בגרוש יסבירו שיש פה משהו עם אדיפוס, שיהיה בריא ושיהיו בריאים, הכל בסדר. אבל אין כפסוק הזה שמתאר את, את החיבור הזה של האיש, אדם בן 40, שמתנחם אחרי אמו הישישה שנפטרה מזמן. והניחום היחיד שלו הוא האהבה האדירה הזו שמתחילה עכשיו, ותראו את הסדר שלה. אצלנו, בתפאורות שלנו זה היה מתואר בערך כך. ואז הוא התאהב בה. אחרי שהוא התאהב בה הוא החליט לקחת אותה. ואחר כך הם החליטו להתחתן, אבל לא נעים לא להגיד לאמא. אז באו וסיפרו לאמא, ואז הייתה חתונה. והאהבה הייתה סיפור מהעבר. עכשיו חזרה לפסוק שלנו. ויראה יצחק, האוהל השרה עמו. מה היה חסר המקרא אם היה כתוב? פשוט ויקח את רבקה, כמו שכתוב בכל מקום. רש"י אומר, ויביאה יצחק, והנה היא שרה עמו. ויביאה יצחק, והנה היא בדיוק שרה עמו. רש"י אומר, ששוב היה הנר דלוק מערב שבת לערב שבת. שאלתי את עצמי פעם, הרי מאז שנפטרה שרה עבר הרבה זמן, על פי ההלכה, אם מדברים על נר דלוק, אברהם גם היה צריך להדליק נרות שבת, כי אין את שרה, ויצחק בטח גם ידליק נרות שבת. אבל רק הנר שלה מצליח לדלוק מערב שבת עד ערב שבת הבאה. את הנר של אמא לא היה פה מאז פטירתה של אמא. הנר הזה הוא האור שיכול להפוך את כל השבוע לשבת. הוא ימשיך לצאת השדה לבאר לחי רואי, אבל מי ידאג שהאוהל, הנה באוהל, יהיה שבת? ראה שהברכה שוב חזרה להיות מצויה בעיסה, ונזכר בסיפור שכשבאו לבשר על הולדתו, הלכה שרה וקיימה את לושי ועשי עוגות, והברכה הייתה מצויה בעיסה. ראה את הענן קשור על האוהל, ובוודאי נזכר בענן היחיד שהוא זוכר קשור על אוהל בעקידה, כאשר הוא ראה את הענן על המקום מרחוק, ועכשיו גם האוהל שלו יהפוך להיות מקדש, והענן יהיה קשור עליו. ויקח את רבקה, ותהי לו לאישה, והוויהווה הוא איך הנישואין הפכו להיות משהו שככל שהיא הייתה יותר אשתו, ככה ויהווה הפך להיות יותר גדול. והסיום, וינחם יצחק אחרי אמו. היה סופר, היה אומן, היה מושך בחרת, שיוכל לצלם בתוכנו את התמונה הזאת, על מנת שהיא תדחה כל כך הרבה תמונות אחרות. ויהווה. יום טוב, להתראות לכולם.